Rav Rimon, Sikun Atzmo Bishvil Hatzlat Chaviro,
Tov. Good evening, everyone. Thank you all for coming here tonight to the second shiur as part of the community-wide Beit Midrash program for Givat Sharet. The goal of our program is to have different noted Rabbonim and Rosh Yeshiva come to the community and deliver shiurim approximately once a month in the shuls in the neighborhood. I want to thank the following sponsoring organizations for enabling this program to happen: Ohel Yad Menachem, BMTL, Netzach Menashe, Beit Knesset Feigenson, and Garim Yachad. In addition, we thank Shoshana and Chuck Levine, and Josh and Daniela Rudolph for sponsoring Leila Nishmat, their uncle, Sheldon Rudolph, of Shlomo Ben Rafael, whose yahrzeit is tonight, Chaf Bet Kislev, Neshama Shavan Aliyah. We also thank Brian Thaw for sponsoring Leila Nishmat, his father, Dr. Edwin Thaw, Arya Yishaya Ben Svi Eliyahu. His yahrzeit is next week, Chav Chet Kislev. I also want to thank all the committee members for their help in making this event possible. There is a sign-up sheet going around. It's on the Shulchan right now. And if you could please put your name and email address, we will be able to keep you updated. Please go to our website, www.betmidrashtorah.org, where we have all the announcements, the Ma'ar Makamot, and recordings of all the shiurim. Before Rav Meir introduces our speaker tonight, I ask everybody to please turn off the cell phones, the iPhones, etc., and hold your questions until the end of the shiur. After the shiur, we will have a kibbutz kol outside in the lobby. Sorry, there's no cholin tonight due to some technicalities. I know it's a mekach tos, I apologize. But we'll make it up to you next time, Be'ezrat Hashem. And now I would like to ask Rav Meir to introduce our speaker for this evening. This shiur will be in Hebrew.
Shalom, Erev Tov. Mishu tzrich shani etargem lo otahodot ele ba'anglit? Eshenu bet ha-knesset, akol ba'ivrit. Shetedah, Raviyat. Tov, shalom, Erev Tov lechulam, ve'bruchim הבאים. האמת היא שהרב יץ לא זקוק שיציגו אותו, שמו הולך לפניו, מרביץ תורה בשערים, רב של קהילת אלון שבות דרום, רם בישיבת הר עציון, ראש בתי המדרש של מכון לב. הספרים שלך מוכרים, משנתו סדורה, ורואים את זה בדפים עם כל החיצים ולכן אני אקצר, אני רק אגיד תודה רבה שעם רוב עיסוקים בכל זאת מצאת הזמן גם לבוא לפה ולהבין שאירועים שאתה מקיים בעצמך שהרבצת תורה זה המגע החי עם האנשים ואתה מחטט רגליים ואנחנו מאוד מודים לך. אני רוצה רק, היום נתנו לי דקה וחצי אז רק לומר משהו על הרציונל של התוכנית הזאת שמאוד מדברת אליי. זכינו ויש כאן בגבעת שרת הרבה מאוד משפחות שהן חברות בקהילות שונות. מטבע הדברים מתפללים בבתי כנסת שונים, אבל טוב לשנס מותניים בלימוד תורה שנעשה ודאי במרחק הליכה ובאמצע השבוע, וגם שיתוף פעולה שכזה הוא מבורך, וגם יש שיעורים שונים בבתי כנסת שונים שאני לא רואה שום סיבה שחבר בקהילה X לא ישמע שיש שיעור טוב בקהילה Y ולא ימצא לנכון להיות שותף בו. אז אני לא רוצה לשכוח איזושהי קהילה, אבל אני רק אציין שאני מזמין לשיעורים שיש כאן את כל מי שלא חבר בקהילה. כל יום שני בערב יש כאן שיעור גמרא. אני אזכיר גם שיעור תנ"ך של רב אלחנן סמט שמתקיים מדי יום רביעי בבית כנסת פייגינסון, ואני מזמין את החברים בקהילות האחרות לספר לחברים בקהילות שהם לא חברים בהם מהם השיעורים אצלם, וכך בעזרת השם נגדיל תורה ונאדיר. תודה רבה, בבקשה הרב יצ.
ערב טוב. פשוט הרבנים החשובים של הקהילות השונות שנמצאים פה, וידידי הרב מאיר ליכטנשטיין, שאר הרבנים. מאוד מרגש ככה לראות באמת אחדות כזאת, כמו שאמרת, לפעמים בתי כנסת כל אחד לשלו, כאילו אסור לבוא ולראות ככה אחדות של תורה, זה דבר מאוד משמח. והאמת שבזכות זה שיש פה אנשים מסודרים שארגנו את הדברים מראש כבר איתי וקשר כבר חודשים, אבל אילולי זה אז אני לא הייתי מקיים את השיעור היום, כי אני הייתי בחוץ לארץ לפני כמה שבועות, נתתי שיעורים, בטח אתם לא מכירים, לורנס, וודמיר, אנגלווד, טורונטו, המילטון, נמצא בגלות באיזה מקום. שם דיברתי באנגלית, ואני מקווה שאני אצליח גם בעברית. אבל כשהייתי שם, אז ממש יומיים לפני החזרה, קרה האירוע הנורא בצומת גוש עציון עם המשפחה מאלון שבות, מרב יעקב דון. אני הייתי שם. לא יכולתי לחזור גם, אז הייתי תקוע שם ולא יכולתי להגיע ללוויה, הייתי כמו אריה בתוך כלוב, הייתי צריך ממש. אז שם דיברתי בשבת בלורנס וברוך השם היה טוב, וגם הדברים האלה הוסיפו לאווירה, וסתם לאווירה לא הדבר של האירוע, אבל כל המצב, המציאות הזאת שאנשים רוצים יותר לשמוע, אפילו בסוף השבת, שבת בבוקר בעצם הייתה שיחה לכולם. אז אמרתי לאנשים שם בסוף, דיברתי קצת על, ביקשו לדבר על המצב, מחר רוחני, דיברתי על ארץ ישראל, ואמרתם, תראו, כולכם תגיעו בסוף. אבל אני מברך אתכם שזה יהיה בחיים, ולא שיביאו את הגופה שלכם לב. אז אחרי זו השיחה, בא אליי מישהו, אומר לי, תשמע, כל הכבוד, you broke the rule, שברת את הכלל. אמרתי, איזה כלל? הוא אומר, כאן אסור לדבר על עלייה לארץ. שברת את הכלל. אני אגיד לך את האמת, אפילו לא חשבתי לא על כלל ולא על, לא על כלל, הייתי בכלל באווירה אחרת. אבל הרגשתי גם שהדברים מתקבלים. בכל אופן, אותה שבת הייתה שבת ארגון של בני עקיבא באלון שבות, ומרחוק הייתי בקשר והחלטנו לדחות את השבת, והשבת נדחתה לשבת הזאת, והחליטו משום מה את הערב עם כל ההצגות שתמיד עושים מוצאי שבת לעשות הלילה, ואני כבר 15 שנה פותח את הערב הזה. יש שם כל בני עקיבא וכל ההורים, זה כל הפעם זה היה מי שמכיר במתנס של גוש עציון, עכשיו אין שם מקום, אז לקחו את זה אולם ספורט, זה ממש וממש לא ידעתי מה לעשות, אני חייב להגיד, ממש, אבל התחייבתי פה, ואתם בראש כבר קבעתם את האריך ופרסומים, אז כמובן שאני שמח להיות פה, ושמח להיות איתכם, לא באמת אני שמח, אני באמת שמח להיות בלימוד תורה איתכם, אבל תראו, זה שאדם חצוי ויש כל מיני דברים, מה לעשות, העולם שלנו עולם מורכב, לא תמיד הכל, אז גם מבחינה נפשית זה מסובך, להיות עכשיו רב של קהילה של הענון שבות, ולכוון ולתת עוצמה, ולהיות בקשר גם היתומים, זה מסובך, ולבוא ולהמשיך עולם כמנהגו, אז אני חושב שזה מעצים, אני חושב שזה עוזר, ואני חושב ש... לולי תורתך שהשועי אז עבדתי בעוני, וזה שאני צריך כל יום להעביר שיעורים ובעיון, אבל זה מורכב, יש לנו עולם מורכב, והשיעור כאן נקדיש אותו לכל הפצועים, נקדיש אותו לכל המשפחות של הפצועים, המשפחות של כל ההרוגים, כל אלה שקשה להם, צריכים שיקום, נקדיש אותו להצלחת החיילים שלנו, ולהצלחת כל עם ישראל בכל מקום, שלא יצליחו לפגוע בנו, שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכנו פה בארץ בשלום ושלווה ושמחה בעזרת השם יתברך. טוב, אני נשאל הרבה שאלות, רב דוד שלום, אני נשאל הרבה שאלות מחיילים ומאזרחים. לפני כמה חודשים הייתי פה שבת ונדמה לי עשיתי שיעור עם כל מיני שאלות שהיו מהמלחמה בעזה. אז עכשיו אני אדבר על שאלות שקשורות למציאות עכשיו. יש שאלות שנשאלתי מחיילים ויש שאלות שנשאלתי מאזרחים. שאלה הראשונה שבה נדון היא שאלה שאותה נשאלתי הרבה פעמים מחיילים, ובזמן האחרון גם מאזרחים. כמה אדם צריך לסכן את עצמו כדי להציל מישהו אחר? כולנו זוכרים לפני כמה שבועות הרב נחמיה הלוי בעיר העתיקה שיצא להציל ובסוף המחבל הרג אותו בגוש עציון לפני בערך שנה וחצי, שנתיים. ישי קץ היה ליד השער והוא שמע איזה משהו והוא ראה מחבל מתחיל לקור איזה מישהי והוא רץ ונאבק עם המחבל, המחבל דקר אותו קלות, הרפא אחר כך, אחרי זה צריכו להרוג את המחבל. והיה בצבא איזה מקרה ששאלו אותי פעם חיילים שבאתי לבקר אותם, שמפקד שלהם היה נפצע מירי וכל הזמן ירו שם. והם נכנסו כדי לחלץ אותו, שני חיילים נכנסו ושניהם גם כן ירו בהם, שלושתם היו פצועים, שלושתם ביחד בבית חולים, שהיה אז גם... הפלוגה דיברה איתי על רמות, על סיכון, על מה... עכשיו השאלה הזאת היא לא רק מהיום, היו הרבה דברים בהיסטוריה. אבי זכרונו לברכה סיפר לי שכשהוא היה בהגנה, הם פעם התאמנו על הגג של גימנסיה הרצליה. אתם יודעים איפה זה היה? גימנסיה הרצליה בתל אביב. ושם התאמנו על הגג שהבריטים לא יתפסו אותם, אז התאמנו שם ואיזה מפקד אימן אותם על שימוש ברימון. ופתאום באמצע הנצרה השתחררה. ידעו שיש 4 שניות והוא רצה לזרוק את זה למטה. אבל בדיוק הייתה הפסקה והתלמידים היו למטה. קיצור, היה תקוע, אז הוא שכב על הרימון. הרימונים של אז... ברוך השם לא היו כל כך חזקים כנראה, אז הוא לא מת מזה, אבל הפרצוף שלו התרסק. וכשהייתי ילד, אבא שלי, הלכתי ברחוב דיזינגוף עם אבא שלי, אז ראינו איזה מישהו, ואבא שלי אומר, אתה רואה את הפנים, מישהו זקן, אתה רואה את הפנים המעוותות שלו, אתה רואה את ה... בוא אני אספר לך את הסיפור שלו. ואז הוא סיפר לי את הסיפור על הפקד הזה. כולנו מכירים את הסיפור של רועי קליין, שצרינו גם נהרג מהרימון. אז השאלות האלה, שאלות שקיימות בעם ישראל, ואנחנו ננסה לדון בשאלה הזאת, וננסה לראות, תראו, כל שאלה, גם השאלה הזאת, אפשר לדון מאוד בהרחבה, ואפשר לדון כמה שעות, רק בנקודות הראשונות, אבל אנחנו נעשה את זה בצורה כזאת, שאפשר גם לדון וגם לטעום כמה דברים בעזרת השם. אז בואו נתחיל. הגמרא בסנהדרין ע"ג עמוד א' אומרת, מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או ליסטין באים עליו, שהוא חייב להצילו? תלמוד לומר, לא תעמוד על דם רעך. אז כאן יש קודם כל חובה שאדם צריך להציל. מישהו שנמצא בסכנה, לא תעמוד על דם רעך. האם כדי להציל אותו צריך להשקיע מאמץ? האם צריך אולי אפילו להסתכן קצת? האם צריך או לא צריך? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה אתם אומרים? מהגמרא הזאת, מהסוגיה הזאת. הגמרא מדברת על אדם שחיה גוררת אותו. אז מן הסתם, זה לא רק לתפוס אותו, זה להיאבק עם החיה. טובע בנהר, ליסטים באים עליו, שודדים, מתנפלים עליו. אז ברור שיש כאן רמת השקעה ורמת סיכון מסוימת, אנחנו לא יודעים מה, אבל ברור שזה לא רק סתם... יש כאן משהו שברור בגמרא. ואנחנו צריכים לברר קצת יותר את הדברים. בואו נקרא את הסוגיה המפורסמת. במציא סמך ב' עמוד א', ורבי יוחנן, היי וחי אחיך עמך, מי אבי לי? מבא אלי לכניתניה, שניים שהיו מהלכין בדרך, וביד אחד מהם קיטון של מים. אם שותים שניהם, מתים. ואם שותה אחד מהם, מגיע ליישוב, אז יש אחד שיש לו... מקבוק מים, אם הוא יחלק אותו בין שניהם, שניהם ימותו, אם הוא ישתה אותו, הוא יחיה והחבר ימות. דרש במתורה מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם ממיטתו של חברו. עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. אז במתורה אומר, חלקו את המים ואל יראה אחד ממותו של חברו. רבי עקיבא אומר, תשתה אתה ואל יראה אחד במותו, ותשתה אתה חייך קודמי לחיי חברך. אני רוצה לשאול אתכם מצד הסברה, מי צודק, מי יותר ברור? מה יותר הגיוני, מה יותר מסתבר? רבי עקיבא, זה נכון שמבחינה רגשית אפשר להבין את במתורה. זה גם נכון שאותו בן אדם ששתה בקבוק, וחברו מת לידו, נגיד את זה בצורה ציורית יותר, כן? הוא שותה, והחבר אומר לו, תיתן לי לשתות, אני הולך למות. הוא אומר, אני מצטער, אני לא יכול. אני הולך למות, והוא שותה, והחבר מת לידו. רק לדמיין, זה המצב כאן. והוא גומר לשתות והוא חי, ברור שהוא יצטרך טיפול פסיכולוגי כל החיים. כלומר, ברור שזה לא דבר פשוט, כן? זה מדובר על דבר שהוא באמת... אפשר להבין מבחינה הרגשית את במתורה, אפשר להבין, תשמע, בן אדם מת לפניך, קשה מאוד, כלומר, איזה בן אדם, זה אפילו קצת כמעט אכזרי, לא, אתה רואה בן אדם מת, יש לך מים, אתה לא נותן לו לשתות, אתה לא נותן לשתות, כי אתה יודע שתיתן לו לשתות, שניכם תמותו. מצד שני, אם באמת ברור ששניהם ימותו, מה הטעם של הדבר הזה? כמה שזה הרגשי, מה הטעם של הדבר? שניהם ימותו. אם שניהם ימותו, אז מה לעשות? זה חיים של בן אדם, אז קשה ולא נעים, מה לעשות? אבל בן אדם, סתם שניים ימותו, מה הטעם בדבר הזה? אז הסברת רבי עקיבא נראית יותר פשוטה. אבל האמת, שאת השאלה הזאת צריך לשאול לא רק על בן תורה, אלא גם על רבי עקיבא. בגלל... שלכאורה רבי עקיבא היה צריך לזעוק ולהגיד מה קרה לך, מה פתאום ששניהם ימותו. אבל זה לא מה שרבי עקיבא אומר, רבי עקיבא מחפש פסוק. עד שבא רבי עקיבא מת, חי אחי חיימך, כלומר רבי עקיבא מוכיח את הדבר מפסוק. כלומר, בלי הפסוק, אם היינו מדברים רק על סברה, אולי רבי עקיבא היה מסכים לממתורה. אולי הוא מוכיח את הדברים רק מפסוק, אז גם על רבי עקיבא צריך לברר. אז בואו נתחיל מרבי עקיבא. מה אתם אומרים על רבי עקיבא? מה אתם אומרים על רבי עקיבא? כלומר? אתה אומר, הקשר עם הפסוק חלש, זה לא פסוק, לא הוכחה, וואו, וחי אחי חיימך, כאילו, זה לא בהכרח כתוב, חייך קודם לחיי חברך. אוקיי, תכף ננסה לבאר את זה עוד קצת. מצוין. אז למעשה, אני חושב שאמרתם פה את שתי האפשרויות, אני אתחיל מהאפשרות הראשונה ואני אעבור לאפשרות השנייה. אפשרות אחת, אתה אומר, תשמע, הלימוד מהפסוק הזה הוא בכלל לא פשוט כל כך. אבל לא רק שזה לא פשוט כל כך, אלא שאם נסתכל בתורת כהנים, שמביא את אותה מחלוקת, אומר התורת כהנים, זו דרש בן פטורי. שניים שהיו הולכים במדבר, ואין ביד אחד מהם אלא קיתון של מים, דרש בן פטורי, ישתו שניהם וימותו, שנאמר וחי אחיך עמך. כלומר, בן פטורה מביא את הפסוק הזה כהוכחה לשיטתו, ששניהם צריכים לשתות. אמר לו רבי עקיבא, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. כלומר, אפשרות אחת להבין, שלמעשה, בן פטורה הוא זה שהביא את הפסוק, וחי אחיך עמך, שפשט הפסוק, וחי אחיך עמך, שניכם ביחד, אותו דבר. בא רבי עקיבא ואמר, לא, 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 הפסוק הזה יש לו משמעות אחרת. וחי אחיך עמך, כלומר, עמך, אתה ראשון, וחברך אחר כך, חייך קודמי לחיי חברך. ולפי ההבנה הזאת, יכול להיות שרבי עקיבא מצד הסברה היה חולק, אבל הוא צריך להתמודד, בן פטורה הביא פסוק. אז הוא אומר, אפשר להבין את הפסוק הזה גם בדרך שלי. דרך אחרת להבין היא שהיה ברור לרבי עקיבא מצד הסברה שאין שום טעם לחלק את המים בין שניהם. היה ברור. אלא שיש הצעה שלישית כמו שאמרת. אולי תיתן את המים לחבר. זה שאתה בעל המים, מי אמר שלזה יש השפעה בענייני נפשות? זה שיש לך יותר כסף, זה אומר שאתה צריך לחיות לפני הבן אדם האחר? מי אמר? מי אמר? אם מדובר על פיקוח נפש, כסף לא משחק תפקיד, וזה בכלל לא משנה של מי המים. תן את המים לחבר. רבי עקיבא בפסוק לא לימד שלא חוצים את המים. זה שלא חוצים את המים זה פשוט בסברה. הוא רק אמר, מי מקבל את המים? מי שמקבל את המים זה בעל המים. חייך קודמין לחיי חברך. בואו נראה עכשיו מה סובר בן פטורה. אומר בן פטורה, אומר המנחת חינוך, ריש צדיק וב. וזה פשוט. מה שאמר בן פטורה דשניהם, דימותו שניהם, ולא אמר דייתן לחברו ויחיה, דעה חברו גם כן אסור לשתות מפני דמו של זה. הוא פשוט. ודרך משל, אם הולך עם תינוק בדרך, בוודאי מחויב ליתן לתינוק שיחיה והוא ימות. אז הוא אומר כאן דבר מאוד מעניין. הוא אומר, תשמע, באמת, אומר המנחת חינוך, כשקורה לך דבר כזה, אתה רואה מישהו הולך למות לידך, אתה צריך לתת לו את הכל. את הכל, כי לא תעמוד על דם רעך. אתה נותן לו את הכל, ואחר כך הוא יכול לשתות. הוא לא יכול לשתות. הוא צריך לתת לך את הכל, הוא לא יכול לשתות. כי גם עליו יש את אותה מצווה. לא תעמוד על דם רעך, הוא נותן לך, אתה יכול לשתות? אתה לא יכול לשתות. אתה צריך לתת לו את הכל. כלומר, התוצאה שיוצאת פה היא תוצאה שמחלקים את זה בין שניהם. אבל זה לא שבעיקרון לוקחים מראש ומחלקים בין שניהם. פשוט אין ברירה. כל אחד צריך להציל את החבר שלו. וכיוון שכל אחד מציל את החבר, אז התוצאה היא לחלק בין שניהם. זה פשוט אין ברירה אחרת. ולכן אומר המנחת חינוך שאם אחד הצדדים הוא תינוק, שהוא לא מחויב במצוות, אז הגדול צריך לתת הקטן, והקטן ישתה, ולא משנה עכשיו מי בעל המים. וזה חידוש גדול, אבל כך אומר המנחת חינוך, והרב פיינשטיין, פשוט אגרות משה, ויורדיה סימן קוף ממה, אומר אותם דברים. גם הוא אומר שאם אדם הולך עם תינוק, צריך לתת לו את הכל. מעין הסברה הזאת שאדם צריך לתת לשני, כי כל אחד מחויב להציל את החבר, ולכן התוצאה היא יחלוקו. אבל באמת, אם אחד לא מחויב במצוות, אתה תיתן לו והוא ישתה את הכל, ואז בעל המים ימות חלילה והתינוק יחיה. כשאתם שומעים את זה על תינוק, אז קוראנו טוב, זה הגיוני. אבל זה לא בהכרח תינוק, כן? אפשר לדמיין ילד אחד בן 12 וחצי וילד אחד בן 13 וחצי. רק להבין, זה לא, כי כך אתה אומר טוב, ברור, ותינוק, ו... אז זה לא בדיוק רק תינוק. והילד מ-12 וחצי הרבה יותר חזק, לא סתם אני אומר, אפשר לדמיין דמיונות שהם, אבל זה חייב במצוות ולא חייב במצוות. הנציב והעמק שאלה הבין אחרת. אומר הנציב, ולכאורה דעת בן פטורה תמוע, וכי בשביל שאי אפשר לקיים וחי אחיך מחויבו להעמיד את עצמו חס ושלום, ואיזה תועלת תהיה מה שייתן לחברו. כלומר, מה הרעיון הזה להעמיד את עצמו, מה זה יעזור לתת לחברו ששניהם ימותו? אלא העניין דאם ישתו שניהם יחיו, על כל פנים יחיו יום או יומיים גם שניהם, שלא יגיעו ליישוב, ואולי יזדמן להם מים. מה שאין כן אם לא ייתן לחברו, הרי ימות בוודאי בצמא. ובא רבי עקיבא ודרש, וחי אחיך עמך, חייך קודמים, והפירוש אפילו בספק חייך קודמים. אומר הנציב, אין מה לדבר. גם במתורה לא חשב שיחלקו את המים בין שניהם כששניהם ימותו. אין שום טעם בדבר הזה. אף אחד לא חשב כך. אלא שאם אתה מחלק את המים, גם אם אתה אומר, תשמע, ריאלית, שניכם תמותו. מי אמר לך? אתה בטוח? אם אולי תמשיכו ללכת, ופתאום תמצאו מים, ופתאום יעבור שם איזה רכב, לא יודע. אף אחד לא יודע. כלומר, גם בן תורה למעשה אומר, תשמע, חיים זה לא מתמטיקה. אף אחד לא יודע בדיוק מה יהיה. וגם אם נראה לך שתמות, עוד כמה שעות אולי תמצא מישהו, ובסוף תנצל. אנחנו יודעים שיש הרבה רופאים שגזרו גזר דין מוות על אנשים, ולא תמיד זה התרחש. כשאבי, זיכרונו לברכה, היה בן 54, הזכרתי אותו מקודם, בהגנה, כשהיה בן 54 הוא לקה בהתקף לב חמור, והרופאים אמרו לו שיש לו 3 חודשים לחיות. אתה מכיר את הסיפור? לא? אמרו לו שיש לו 3 חודשים. באותם זמנים אמרו לחולי לב, אתם לא זזים. לא זזים, פעם היה אסור לזוז מהמיטה. ואז הגיע אליו פרופסור אחד, פרופסור גוטיינר, ואמר לו, תשמע, הוא היה פרופסור לספורט, הוא אמר לו, יש לי שיטה אחרת, פעילות גופנית, בוא תנסה. אז הוא התחיל בפעילות גופנית, התחיל בהליכה, צעדה, ריצה בתל אביב, והתחיל לרוץ, תל אביב, יפו, בת ים וחזרה, 10 קילומטרים, ב-4 בבוקר, והוא המשיך לרוץ במשך 30 שנה. הוא השתתף באליפויות עולם כל שנתיים, השתתף בהקפת התבור כל שנה, יש לי גביעים ומדליות לזקן רצי התבור דוד רימון על ה... ברוך השם, גם כשאתה בטוח 100%, 3 חודשים לא בטוח, אף אחד לא יודע. אני רצתי איתו בתור נער כשהייתי בצבא, הוא נתן לי פטור כי הוא ריחם עליי לא להעיר אותי ב-4 בבוקר. הוא הצטער איזה כל חייו אחרי זה, כל שבוע היה מתקשר, ישבתי, אתה רץ? והייתי אומר, אבא, בעזרת השם השבוע. באמת התכוונתי. אז מה שאני יכול להגיד שהשתפרתי, יש לי מנוי לבריכה. אומנם בינתיים זה רק פעם בחודשיים אני הולך לשם, אבל עשיתי מנוי שיאלץ אותי ללכת, אז אני מקווה ש... אבל בכל אופן, בן תורה אומר, תשמע, בעניינים שחיים ומוות, אף אחד לא יודע. אף אחד לא, זה לא מתמטיקה פה. אתה לא יודע, לך תדע, מה אתה אומר, אני בטוח, הוא בטוח, אם נחלק, בטוח שנינו מות. לא בטוח. והרבה פעמים בעולם, הרבה אנשים פרנואידים כאלה, באמת לא חינקו ולא נתנו, והיו אנשים, גם במלחמות, וגם, אנחנו יודעים, בשואה, שהיה להם קצת, והם עזרו לזה, וריאלית, אתה היית אומר, מה, אתה נותן, יש לך פרוסת לחם אחת, אתה נותן חצי לחבר, חצי לך, אתה תמות. יכול שגם יש כאלה שמתו בגלל זה. אבל יש גם הרבה שחיו. אתה לא יודע, כשאתה מדבר על חיים ומוות, זה לא מתמטיקה, וזאת הסברה של במפתורה. זאת הסברה, אתה תחלק, כי תמיד יש מצב, על כל פנים, לך תדע, לך תדע מה יהיה. אתה לא יכול לדעת אם באמת שניכם תחיו או לא. אז זאת אפשרות אחרת שאומר הנציב. האפשרות הזאת, יש לה משמעות גדולה מאוד, ועוד מעט נתייחס לזה. דרך שלישית, אומר החזון איש, אני חייב להגיד ממש אותם דברים, שאומר החזון איש, כותב רב חיים בחידושים בבבא מציע, שיצאו בכתב יד, שאני שמעתי את הסיפור בצורה מלאה מהרב ישי דוד לפני הרבה שנים, הרב מאיר יוכל לספר גם כן, שהיה תלמיד לרב סולובייצ'יק, שכאשר הרב מוישה עזב את הבית, אז אבא שלו נתן לו את החידושים שלו על בבא קמא, בבא מציע ובאהבת. אם אני מספר לא נכון, תגידו. וזה היה אצל הרב סולובייצ'יק, והיה לו איזה תלמיד שביקש לעיין. והוא לקח וצילם את כל המחברות. ואחר כך, אחרי שנים, הוא בא והוציא על מסכת בבא מציע. את החידושים האלה עם הערות, ויש לו גם הקדמה, ואחרי זה שהיא קצת, לא משנה. אבל הוא כותב שהרב סולובייצ'יק נתן לו, אבל איש התורה והמדע נדמה לי קורא לו משהו כזה שם. ואחר כך, אז אח שלך הוציא את הכל. את בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא. נכון? זה אח שלך? מי הוציא את הכל?
גם לא.
מישהו הוציא את הכל.
אותו קרק יצא בתוספת של 50% של דברים שלא מופיעים במחברת.
שלא מופיעים?
כן.
הבנתי.
את המחברת
עצמה. אתה יודע מה, עכשיו זה מסביר לי למה, כי אני חייב להגיד שמה שהוא הוציא הרבה יותר טוב. זה מובן, זה מסודר, והוא, הבנתי, זה מזויף קצת, אבל לפעמים זה יותר טוב. אתה יודע שגם הסיכומים של הסבא, יש סיכומים יותר אותנטיים, ויש כאלה קצת יותר, לא תמיד זה פחות טוב, אבל לפעמים זה, לא, לפעמים ככה, הסבירו, העבירו את שם הערות. בכל אופן, אומר החזון איש, והכה תמי דבמפתורה דקייבן דיש חיי שעה לשניהם דאם ישתו יחיו שניהם יחיו לפי שעה אם כן אין חיי עולם שלו דוחה חיי שעה של חברו ורבי עקיבא סבר דמשום חייך קודמין נפטר מהצלת חיי שעה של חברו. בגמרא ביום הדף תהי יש מושג שמדברים על מפקחין את הגן, מושג של חיי שעה. אנחנו יודעים, חילול שבת, עושים גם אם אדם לא יחיה הרבה זמן, עוד שעה. יש משמעות של חיי שעה. אני אומר, הדבר הזה חשוב גם המציאות שלנו, היום הרבה פעמים מדברים על כל מיני דברים מכונות. תראו, מצד אחד להחזיק מישהו סתם כשהוא סובל, וזה, בסדר, אני לא עכשיו הולך להיכנס לסוגיה הזאת. אבל ברור שאם בן אדם הוא בסדר והוא צלול והוא יכול תפקד, יכול להחזיק עוד שעה, עוד יום, עוד יומיים, כל רגע חשוב, כל שנייה בחיים חשובה, יש מושג של חיי שעה, מחיילים שבת על חיי שעה. למעשה, מה שאומרים כאן החזון איש ורב חיים, הם אומרים, סתם כך ששניהם ימותו, ברור שבמטורה לא יגיד. אבל במטורה אמר, מה זה שניהם ימותו? שניהם יחיו עוד 10 שעות. חיי שעה זה דבר משמעותי. בן פטורה הבין שחיי שעה של שניהם שווה יותר מחיי עולם של אחד והשני ימות ישר. אבל סתם, בלי רציונל, סתם להגיד תחלק את המים כי זה קשה לראות מישהו מת לידך, אף אחד לא יגיד דבר כזה. כלומר, אם זה היה למות עכשיו, מיד. אף אחד לא היה אומר דבר כזה. אין מה לדבר בכלל. גם לבן פטורה יש איזה רציונל, יש היגיון, יש משמעות לחיי שעה, לכן הוא אומר את הדברים האלה, אבל אם לא היה שום דבר, הוא לא היה אומר את הדברים. אני רוצה לשאול עכשיו כמה דברים. דבר אחד, מה קורה כאשר נמצאים בבית חולים ויש כסף מוגבל? וזאת שאלה ששואלים, ואני גם נשאלתי עליה פעם. יש כסף מוגבל. אתה יכול את הכסף הזה, בוא נאמר, לקנות תרופה. בוא נתאר מקרה שיש שני חולי סרטן. אתה יכול בכסף הזה לקנות תרופה שמצילה בוודאות אחד מהם. זו תרופה, וואו, מדהימה. או אתה יכול לקנות תרופה פחות טובה, אבל לקנות פעמיים. להציל שני חולים שהם, לא יודע, זה מעריך בכמה חודשים. שאלות מעין אלה קיימות כל הזמן, במקומות רפואיים, בכספים, איך לחלק, איזה תרופות, קופת חולים, איזה תרופות לאשר, לא לאשר, יש תרופות יקרות, אבל אתה יכול לתת אותם לקצת אנשים. זה, מה עושים הדברים האלה? ושוט ציצילי עזר הוא מעלה אפשרות, שהוא אומר כאן למטה בצד ימין, היכה שהרפואה שלנו, דלא שייך דברי רבי עקיבא דחייך קודמין, אז לינן ותר דעתי דבן פטורה דמחויב לתיתה או לחלקה בין שניהם. כלומר, אם התרופה לא שייכת לאחד מהם, היא שייכת לנו, לבית חולים, אז כבר אין את הסברה של רבי עקיבא של חייך הקודמין, אז צריך לחלק את זה בין שניהם. מה אתם אומרים? זאת אומרת, עדיין אותה בעיה ששניהם ימותו. אני חושב שבאמת, אם אתה הולך בדרך חזיש, אתה אומר, שמע, זה לא סתם, לא ששניהם ימותו, אלא ששניהם יחיו חיי שעה, אבל בכל אופן נפסקה הלכה כרבי עקיבא, אז השאלה היא, מה רבי עקיבא חשב, לפי החזון איש? תודה רבה. עשו פה את הסטנדרים באלכסון, בטח הרב שם לב פה ש... עשו... עכשיו, לכאורה זה תלוי בהבנות שאמרנו קודם, בגמרא. כי אמרנו, שאלנו, על מה בדיוק רבי עקיבא חולק? האם הוא חולק מסברה או בגלל הפסוק? אפשרות אחת אמרנו, תראה, אולי מצד הסברה הוא מסכים לבן פטורה. אבל יש לו פסוק. בגלל הפסוק הוא אומר אחרת. אבל אפשר להבין שרבי עקיבא היה ברור לו מצד הסברה, שאין דבר כזה לחלק בין שניהם, כמו שאמרת, אין דבר כזה, אין היגיון ששניהם ימותו. אלא שבשמעו היה צריך את הפסוק כדי להגיד מי מקבל. להגיד אתה מקבל ולא הוא. ולפי ההסבר הזה, גם אם התרופה שייכת לאדם שלישי, כמו לבית חולים, אין דבר כזה שיחלקו את התרופה בין שניהם ושניהם ימותו. ברור שיתנו את זה לאחד. עכשיו השאלה היא למי? טוב, יעשו הגרלה. הם צאו דרך, כי עכשיו זה לא שייך לאחד מהם. אבל לפי הדבר הזה, גם כשזה שייך לאדם שלישי, לא נחזור לסברת בן פטורה, אלא נגיד שזה יהיה לאחד מהם, ורק נצטרך לעשות הגרלה למי זה ילך. דבר נוסף, שיש מקום לבחון, מה קורה במקרה של ספק? מה קורה שלא בטוח שאתה תמות? לא בטוח, עכשיו יש ספק, אתה מכניס את עצמך לספק. כלומר, אם אתה מחלק את המים בין שניכם, לא בטוח שתמות, אולי תמות. האם במקרה כזה צריך לחלק את המים? אז מה אתם אומרים? אז לכאורה זה תלוי בהסברים. לפי הנציב שראינו, הנציב הסביר, העמק שאלה, הנציב הסביר שגם לדעת בן פטורה, כל הסברה לחלק את המים, זה רק אם יש סיכוי ששניכם תחיו. אחרת אין סברה לחלק את המים. ואז לפי זה יכול להיות שרבי עקיבא חולק ואומר, גם במקרה של ספק, אתה לא צריך להסתכן. לפי הנציב. לפי שיטות אחרות, אנחנו לא יודעים. לא כתוב בדיוק מה הדין הזה בגמרא. אז יש מקום להסתפק בהבנת הסוגיה, לפי הנציב, אפילו בספק, אתה לא מסתכן. לפי השיטות האחרות יש מקום לדון. לפי כל השיטות, גם לפי הנציב, יש עדיין מקום לדון. מה זה אומר ספק? איזה רמת ספק? על מה אנחנו מדברים בדיוק? מה זה ספק? אז בואו נעבור לעמוד הבא, אני עוד אחזור לעמוד הזה בעזרת השם. הרדב"ז, חלק ג', סימן תפריש, כף זין. אומר הרדב"ז, שאלת ממני עוד יחד דעתי, על מה שראיתי כתוב. אני רק רוצה להגיד, תראו, יש כמה סוגיות שאפשר לדון בהן להוכחות לכאן, לכאן, אבל אני לא נכנס עכשיו. מקום שאמור לקצר, אינו רשאי להאריך, ויש לנו עוד דברים לעשות. אבל יש סוגיות ויש ירושלמי, יש עוד דברים, אבל בסדר, אנחנו עכשיו קפצנו קצת, בסדר? יש מי שירצה עוד מקורות ועוד דברים לדון, יש עוד הרבה, ואני גם יכול להפנות אותו, ואחרים יכולים להפנות, אבל אני בפצר הדבר. שאלת ממני עוד יחד דעתי על מה שראיתי כתוב, אם אמר השלטון לישראל, הנח לי לקצץ איבר אחד, שאיכה מת ממנו, הוא עמית ישראל חברך. רק תראו איזה רשעים, עם איזה שאלות הם דנים שם. באים הגויים ואומרים לו, תשמע, אנחנו נחתוך לך את היד. אם לא תיתן לנו לחתוך לך את היד, אנחנו נערוק את החבר שלך. האם הוא צריך לאפשר לאנשים הרשעים האלה לחתוך לו את היד? אז הוא אומר, יש אומרים שחייב להניח לקצץ האיבר. הועיל ואינו מת. וכולי. בוא נדלג קצת. תשובה זו מידת חסידות. אבל עדין יש תשובה מה לסכנת איבר דשבת שכן אונס דעת המשמעי, לפיכך אין סכנת איבר דוחה שבת. כלומר, סכנת איבר לא דוחה שבת. אז היו כאלה שרצו להגיד שבמקרה הזה יהיה קל וחומר, אבל שיביאו את אונס עליו בני חברו לא שמן. ותו, דכתיב דרכי הדר חינועם. וצריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והסברה. ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמא עינו או לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את חברו? דבר מעניין. דבר מעניין. קודם כל הוא אומר, הוא מנסה להוכיח מהסוגיה שאין ראיה, לא נכנס עכשיו לסוגיה עצמה, אבל הוא אומר, תשמע, לא יכול להיות. ההיגיון הוא לא כזה, לא יכול להיות שנדרוש מבן אדם שיחתכו לו את היד כדי להציל מישהו אחר. לא יכול להיות. הוא אומר, זה דבר שהסברה לא מסכימה אליו, סברה פשוטה ולא יכול להיות, הוא לא מוכן לקבל סברה כזאת. הלכך אינני רואה טעם לדין זה, למידת חסידות. אדם רוצה, הוא יכול, אבל הוא לא חייב. זאת תשובה אחת של הרדב"ז. תשובה שנייה של הרדב"ז בחלק ה' סימן ר' י' ח'. אומר הרדב"ז, שאלת ממני וכולי, עוד פעם, מה שכתב הרמב״ם, כל אחד יכול להציל, עובר על לא תעמוד על דם רעך, ואז הוא אומר, אני הולך למודגש, ומכל מקום, אם הספק נוטה לוודאי, אינו חייב למסור עצמו להציל את חברו, ואפילו בספק מוכרע אינו חייב למסור את נפשו. דמי חזית, דדם עדידך סומה כתפי, דם עדידי סומה כתפי, אבל אם הספק אינו מוכרע, אלא נוטה להצלה, והוא לא יסתכן, ולא יציל עבר, לא תעמוד על דם רעך, נראה לעניות דעתי, כתבתי. מתחת סיכמתי מה שהוא אומר, בקצרה, אתם רואים מתחת לדבר הזה, יש שלוש רמות של ספק. א', ספק נוטה לוודאי, שזו סכנת חיים, אדם לא צריך להציל את חברו ולהסתכן, כשיש רוב סיכויים שהוא ימות. ב', ספק מוכרע. ג' ספק נוטה להצלה, כלומר רוב הסיכויים שתנצל במקרה כזה חייב להציל את חברו. אז הרדב"ז אמר מצד אחד שאם אתה מסתכן סכנת נפשות, אבל יש יותר סיכוי שתנצל, אבל סכנת נפשות, לא ברור שזה עד 50%, לא ברור, אולי זה 20%, 15%, לא ברור, יש כאלה שאומרים שזה שישית, אבל בוא נאמר אתה מסתכן בסכנת נפשות, בוא נגיד 15% וסכנת נפשות, זה אתה צריך לעשות כדי להציל את החבר. אבל להוריד יד למרות שאין כאן סכנת נפשות, זה אתה לא צריך להסתכן. עכשיו תצבירו לי את הסברה בדבר. מה הסברה לחלק בין הדברים? כלומר, להסתכן בסכנת נפשות אתה צריך, אם זה סכנה לא גדולה מדי, כלומר 15%, יש סכנה אבל לא נוטה אלא ודאי. אבל לוותר על איבר שלך, למרות שבטוח תחיה, אתה לא צריך לוותר בשביל להציל את חברך. האם יש היגיון בחלוקה הזאת? זאת אומרת, אחד בוודאי ואחד בספק. עכשיו, יש לכאן דבר מעניין. במבט ראשון, זה נראה, לא ברור כל כך, אבל אני חושב שיש כאן סברה בדברים האלה. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל מצאנו בגמרא, ומצאנו בראשונים ובאחרונים, שמותר לאדם להסתכן בשביל פרנסה. אנשים עושים כל מיני סכנות, אדם נוסע בים, יש כל מיני סכנות שלקחו עליהם אנשים כדי להתפרנס. מותר לבן אדם, אולי הוא גם מציל, אבל להיות חבלן משטרה לעשות עליהם. יש סכנות שהאדם יכול להסתכן גם בשביל פרנסה ברמות מסוימות, ומצאנו בכמה דברים את הדבר הזה. ויכול להיות שברמה כזאת, שאם אדם ייתנו לו 100 מיליון דולר, לא הרבה, שמעתי עכשיו מישהו תרם עכשיו גם כן כמה בחסד, נכון? אמרו איזה משהו, כמה הוא תרם?
46
מיליארד. 46 מיליארד? יש מישהו שיש לו דבר כזה? 46 מיליארד? הוא לא יהודי? נו, אז הוא לא נותן את זה לארץ? מה הוא נותן את זה לעולם? אם היה נותן לארץ, היינו... היה מצוין. בכל אופן, אמרים מי שתשמע.
לא תרם, רק
מניות. אנחנו... אני נותן לך 10 מיליארד דולר, אבל בשביל זה אתה צריך, לא יודע, לטוס בחללית לירח, בוא נאמר. לא יודע, לעשות משהו. הרבה אנשים היו עושים את זה, נכון? לטוס בחללית זה סיכון מסוים, אנחנו יודעים, צריך הרבה, לא יודע, אנשים היו מסתכנים. היו אומרים לאדם, תשמע, נותנים לך 10 מיליארד, אנחנו חותכים לך את היד. אדם נורמלי היה מסכים? ברור שלא. ברור שלא. יש משהו שאני חושב שההשוואה הזאת, זה מה שהביא את הרדבז פה, להגיד, תשמע, דבר שבשביל הרבה כסף היית מוכן לעשות סיכון, סיכון כזה אתה צריך לעשות כדי להציל את החבר. זה לפחות שווה כמו 10 מיליארד שלך. אבל דבר שאף אחד לא היה עושה תמורת אף כסף בעולם, אז הוא לא צריך לעשות, כאילו אין סברה שאדם יצטרך לוותר על יד כדי להציל את החבר. עכשיו הדבר הזה, יש מקום לדון בו, ויש עוד נקודה שיש מקום לדון בה. תחזרו לעמוד הראשון. העמוד הראשון למטה, בצד שמאל, מרן הרב קוק זצ"ל אומר, על כורחנו דמלחמות יוצאים הם מגדר מכלל זה דבחי בהם, שהרי מלחמת רשות מותרת היא, ואיך מצינו יותר להכניס לפשות רבות וסכנה בשביל הרווחה. הדברים שהרב קוק אומר גם המנחת חינוך, אם התורה התירה לצאת למלחמת רשות, כלומר אנחנו בוא נאמר צריכים עוד שטח, אנחנו אומרים רוצים את לבנון, סוריה, רוצים עוד שטח, אין לנו מקום, יוצאים למלחמה כדי להגדיל את השטח, על פי כהן, אורים ותומים, כאילו, בסדר, יש מלך, מותר לצאת למלחמת רשות, כדי להגדיל שטח. עכשיו, אתה יוצא כדי להגדיל שטח. אין דבר כזה מלחמה שכולם חוזרים חיים. היה בהיסטוריה, לא נפקד ממנו איש, אבל בדרך כלל אין דבר כזה. כל מלחמה אנשים נהרגים. זאת אומרת, שלמרות שאתה הולך לסכן אנשים, מותר לצאת למלחמה הזאת. זאת אומרת שהכללים של פיקוח נפש במלחמה הם אחרים. יש כללים אחרים, זה לא הכללים הרגילים. אני חייב להגיד שההנחיות ששואלים אותי אזרחים בעניין, או שאני נותן לחיילים אחרות. כי חייל בצבא לא יכול להילחם אם הוא לא יודע שגם אם יקרה לו משהו, כולם יצילו אותו. עכשיו ברור שאף אחד לא יעשה משהו שהוא לא ריאלי, כלומר אם אתה בטוח תמות, אף אחד לא ייכנס פנימה. אבל בצבא אנשים לוקחים סיכונים גדולים כדי להציל אחד את השני, ואי אפשר להילחם כשאתה לא מרגיש שכולם איתך. אני חייב להגיד שיש סיכונים גדולים ויש גם הצלות גדולות, פורסם הסיפור של הרב מדן שהציל את הרב שגר, והרבה דברים במלחמות שאנשים לקחו סיכונים, אבל מלחמה היא שונה. עכשיו אני לא יודע אם יש מקום לומר את זה, אבל יש תמיד מקום לבחון מתי אנחנו אומרים שזה כבר מלחמה של כל האזרחים. יש מקום לדון בעניין. עכשיו, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה עדיין, אני לא חושב שיש חובה להציל בכל מצב וללכת, אבל סיכון מסוים ודאי שצריך להיות, סיכון מסוים, ויש דברים שבהם אדם אולי יכניס עצמו לסכנה גדולה יותר ואולי הדבר הזה יהיה מותר, גם כן, יש מחלוקת אם מותר או אסור, אבל רוב הפוסקים, הפיין של אחרים חושבים שמותר אם אדם מנסה להציל מישהו, אבל בוודאי מדובר על שעת מלחמה. אני רק רוצה את החלק הזה לסיים בסיפור. היה לפני כמה שבועות פיגוע בארמון הנציב. היה שם מחבל שעלה על אוטובוס. המחבל הזה השתלט על הנהג. את הסיפור הזה שמעתי עם מישהו ששמע ממקור ראשון. ולמטה נהג במכונית פרטית, האדם אחד בשם גולן, הוא היה במכונית הפרטית שלו, וברגע שהוא ראה שהמחבל משתלט הנהג, הוא פחד שהמחבל ייקח את האוטובוס וידרדר אותו, הוא נסע עם המכונית הפרטית וחסם את האוטובוס. אתם מבינים מי יותר חזק. כן, זה לא פשוט לעשות את זה. המחבל התבלבל. לא ידע מה לעשות, הוא התבלבל וירד ועלה, ובינתיים כוחות הביטחון חיסלו אותו. מישהו שאל את איזה חבר של הגולן הזה, אמר לו, וואו, אתה גיבור, מדהים, איך עשית את זה? אמר לו גולן, מה זאת אומרת? אם אתה היית במקומי, מה היית עושה? אמר לו, אני הייתי לוקח את האוטו, נוסע לצד השני. מיד הולך לצד השני. ואז גולן אומר לו, תגיד לי, אם היית יודע שהבת שלך נמצאת על האוטובוס, מה אז היית עושה? אומר, אז הייתי עושה כמוך. אז הוא אמר לו, כשאני ראיתי את המחבל, הרגשתי שכל מי שנמצא על האוטובוס זה הבנות שלי. ואני חושב שיש כאן משהו באמת מיוחד שמרגישים בעם ישראל. לפעמים בשעת מלחמה יותר, אבל מרגישים שעם ישראל ביחד, והרבה פעמים כל המעשה הגבורה האלה, הם לא רק בגלל שאדם אמר, טוב, אני מסכן את עצמי להציל, הוא מרגיש, אנחנו ביחד, אנחנו משפחה אחת, ואנחנו נלחמים אחד בשביל השני, ובתוך כל הקשיים, אז לפעמים דברים כאלה גם מחזקים אותנו. טוב, בואו נעבור לדבר הבא. עכשיו, את הדברים הבאים אני אעשה בקצרה. שכוני דברים אני אעשה בקצרה, ואולי אני אגיד כמה שאלות בעל פה. נספיק שאלות נוספות. שאלה הבאה, הליכה בשטחי ארץ ישראל. שאלה הזאת, אני נשאל הרבה. למשל, אנשים שאלו אותי, יש להם קרובים בגוש עציון, ויש שם בר מצווה. הם אמרו, אנחנו חושבים שאסור לנו לבוא לבר מצווה. זה נראית לכם שאלה מפתיעה, אבל יש כאלה ששואלים את השאלה הזאת. אסור לנו לבוא לבר מצווה, זה נכון שאומנם, לא משנה, אני לא אגיד. לא אגיד. אבל בכל אופן, הם שאלו אותי, האם מותר להם בכלל לבוא לבר מצווה, לסכן את עצמם? שזאת שאלה אחת. יש אנשים ששואלים, לנסוע לכותל, לנסוע... יש אנשים מחוץ לארץ ששואלים את השאלה הזאת, רוצים לבוא לבקר בארץ עכשיו, מותר, אסור, איפה להיות? זה סוג אחד של שאלה. יש סוג אחר של שאלה, האם אתה צריך כל הזמן ללכת עם אקדח, ללכת עם גז פלפל, או האם אתה צריך לנסוע עם שכפץ כל הזמן, או האם צריך להגיד לאנשים, אל תיסעו מכוניות, רק באוטובוסים שהם ממוגני ירי. אני לא יודע אם עכשיו הם ממוגני ירי. הם מוגנים עכשיו? לא יודע. אם הם מוגנים. יש כאלה שבאוטובוסים מפחדים יותר, כי אדם צריך לחכות בחוץ. כל אחד יש פה סברות, אבל בעיקרון שאלה היא מה קורה בדבר הזה. עכשיו אני לא אעריך, אבל אני אגיד, יש לנו קודם כל כלל שנקרא שומר פתאים השם. גמרא בשבת המדבט עמוד א' אומרת, לעולם על יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושים לו נס, שמה אין עושים לו נס, ואם עושים לו נס מנקים לו מזכויותיו. אז אתה תדע לך, תיזהר, אל תסתכן, אל תכניס את עצמך לסכנות, בסוף אתה מסתכן ואולי לא יעשו לך נס. את הגמרא הזאת ציטט מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, הרי ניכפרת משכבו, במלחמת המפרץ. מלחמת המפרץ, זוכרים, היו טילים. ואנחנו הרגשנו בגוש עציון מאוד בטוחים. ובישיבה, כשהיו הזקות, כולם רצו לחדר האטום וסגרו, אבל היו כמה שכשכולם רצו לחדר האטום, הם רצו לגג של בית מדרש לראות את הטיל. ואז הרב העביר שיחה, הוא ציטט את הגמרא הזאת, ואז הוא אמר שמי שלומד תורה הוא פוסק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה טיל זה, הרי זה מתחייב בנפשו. זוכר ככה אתה, איך יעלה על הדעת חוץ מהסכנה, איך אדם יכול ליהנות מדבר שהורג בני אדם, איך אתה יכול בכלל לעלות על הדעת, להסתכל וכאילו ליהנות מה... לא חושב שכך לנהנו, רצו לראות את ה... אבל בכל אופן ברור, אנחנו לא מסתכלים סתם ולא עושים, אבל לפי זה אם לא מסתכלים, איך מותר לנסוע באוטו, מכוניות, נדמה לי שהיום היה, בימים האחרונים היה זה משהו נכון, של הרוגי תאונות דרכים, היה לפני, כל כך הרבה נהרגים בתאונות דרכים, אז תלך ברגל, סע רק באוטובוס, ברור שזה יותר בטוח מצד תאונות דרכים, אבל אומרת הגמרא, וזה כאן הקור הבא פה בעבודה זרה, נפלה מדבוד בית, פיתה עיניים בו משום גילוי דתניה, רבי אליעזר אומר, אוכל אדם ענבים בלילה, ענבים ותאנים בלילה, ואינו חושש משום שנאמר שומר פתאים השם. אז יש לנו דבר שנקרא שומר פתאים השם. שומר פתאים השם זה דבר שמתיר לנו להסתכן. במה? בדבר שלא ברור לגמרי, אבל בדברים מסוימים. והגמרא ביבמות דף עין ב' מסבירה קצת יותר. אמר רב פאפה, הילקח יומא דאיבה ויומא דשותא לא מעלינן בי ולא מסקרינן בי, כלומר אסור למול ביום מעונן, יש כאן ימים של סכנה, והעידנה דדשו ברבים שומר פתאים השם. היום דדשו ברבים, היום כשאנשים רגילים כך לעשות, אז מותר להסתכן. כלומר, לפי מה שאנחנו רואים כאן בגמרא, מותר לקחת סיכון שהציבור נוהג לקחת. מה הכוונה? אם אנשים נוהגים לנסוע במכוניות, אז זה בסדר, מותר לקחת סיכון כזה. סיכון שהעולם רגיל לקחת, למרות שזה סיכון, מותר לקחת. עכשיו, אני לא נכנס לסוגיה עצמה, ויש מקום לבחון ולחקור בדבר הזה, האם הדין הזה אומר שמותר להסתכן במקום שהציבור לוקח את הסיכון הזה, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו במקרים כאלה, או שסיכון שהציבור רגיל לקחת לא נקרא סיכון. ויש לזה אולי נפקמינות, ויש בזה כנראה מחלוקת בין רשי לריטווה, אבל אני לא נכנס לזה כרגע. בכל אופן אנחנו רואים, יש סיכונים שמותר לקחת. איזה סיכונים? אם אנשים רגילים להם. אז אם אנחנו אומרים, תשמע, יש אלפי אנשים, המון אנשים שנוסעים בארץ ישראל, נוסעים ביישובים בארץ ישראל, הצבא מאשר את הדבר הזה, אז דבר ראשון, מדין שומר פתאים השם, אנחנו מוצאים שדבר כזה הוא מותר, אתה לא עושה משהו שהוא חריג, לא... יש אלפי אנשים, זה לא שאחד עושה את זה, הרבה, עשרות אלפי אנשים נוסעים לגוש עציון כל יום, בסדר, כל כך הרבה אנשים עושים את זה, אז זה אולי נכנס הגדר ששומר פתאים השם. יש מקום לבחון עוד נקודה כאן, האם ארץ ישראל זה עוד נקודה שאולי בשביל ארץ ישראל מותר, צריך, אפשר להסתכן. התוספות המפורסם מכתובות תפקופיוד אומר, והיה אומר רבינו חיים, דעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל, כי יש כמה מצוות התליות בארץ וכמה עונשים, דעיננו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם. אז התוספות אומרים שבגלל ש... סליחה, יש שם עוד קטע, זה לא הציטוט הנכון. יש בתוספות עוד קטע שאומר שבגלל שיש סכנה עכשיו לעלות לארץ, אז לא חייבים לעלות לארץ. בגלל הסכנה. כלומר, התוספות מדבר על זה שאתה לא צריך להסתכן כדי לעלות לארץ ישראל. התוספות שם. הכוזרי אומר, אשר לסכנה ביבשה ובים, אינה בגדר לא תנסו את השם אלוקיכם, דומה יותר סכנה שמסתכן למשל הסוחר הנודד למרחקים מתוך תקווה להרוויח מסחורתו. ואם האיש העולה לארץ ישראל מכניס עצמו לסכנות גדולות יותר מפאת תשוקתו ותקוותו לכפרת עוונות, מעניין, יש לו התנצלות על שימת נפשו וכפו לאחר שעשה חשבון נפש והודעה על החיים שניתנו לו עד היום, וגמר בליבו להסתפק בהם ולהקדיש שארית ימיו לעשיית רצון אלוקיו. ואם יזכה כי יצילהו האלוה מכל הסכנות, יודע וישבח. ואם יובד בעוונותיו, ימצא סיפוק בידיעה כי רוב עוונותיו נתכפרו לו במותו. יודע הוא כי דרכו זאת טובה מדרך האנשים המסכנים נפשותם במלחמה, אם למען יזכירו בשירי הגבורה והניצחון ובגלל השלל הגדול אשר יקחו. אכן קלה הסכנה שסיכנו את נפשו, אף מזו שהסתכנו באנשים היוצאים ממלחמת מצווה מתוך תקווה כי יהיה להם חלק לעולם הבא. הכוזרי כאן מדבר על איזה סיכון לארץ ישראל, ולא ברור לגמרי, אבל נראה מדבריו שאולי אפילו זה לא סכנה, תלוי איזה רמת סכנה, ברמה הכי גבוהה, אבל אולי יותר מאנשים מסכנה של סחורה. יש איזו סכנה מסוימת למען ארץ ישראל. אני חייב להגיד, כשאנחנו באים לבדוק את הדבר הזה, אין לנו בדיוק מקור, איזה מקור יש לסכנה בארץ ישראל. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שיש מלחמות בארץ ישראל, שיש מלחמת מצווה בארץ ישראל. אנחנו יודעים שלפי הרמב"ן מלחמת מצווה זה לא להחזיק את הארץ ביד האומות. אבל אני חושב שיש כאן עוד נקודה. אני חושב שמעבר למצווה של כיבוש הארץ, של יישוב הארץ, כשאדם יש לו, לא יודע, איזה 500 שקל ברחוב ומישהו רוצה לגנוב, זה הוא לא יסתכן. אדם, אם אדם יודע שעכשיו הולכים להרוס לו את הבית, אנשים ילחמו עד הסוף שלא ייקחו להם את הבית. אני מדבר בהנחה שהולכים להרוס להם את הבית. אני חושב שהגדרת שומר תאים השם היא שונה בארץ ישראל, כי עם ישראל בארץ ישראל לוקח סיכונים אחרים. אין לי ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת. אנחנו יודעים, זה הבית שלנו, זה המקום. ועם ישראל במהלך השנים הקריב, אנחנו יודעים את המערה מרוטנבורג שניסה לה, יש משהו בארץ ישראל שעם ישראל לוקח יותר סיכונים כדי לחיות בארץ ולגור בארץ שלנו. והרבה פעמים יש מצב כמו שאדם נוסע בין היישובים ברמות סכנה סבירות, אני לא מדבר שאדם לוקח סיכונים, שהדברים האלה הם באמת חלק, הייתי כמעט אומר, בגדול מהצלת עם ישראל. כי אם אנחנו לא ניסע בכל הכבישים האלה שהערבים זורקים בהם אבנים, זה ממש מביא את הכבישים הבאים, ואת הכבישים הבאים זה להפקיר את הארץ. עכשיו, אני אין מדרכי לדבר פוליטיקה. אני לא מדבר פוליטיקה ולא נכנס. אני אומר דברים שאני לא חושב שהם פוליטיקה בכלל. אני אומר ממש מציאות פשוטה, אני ממש מרגיש שאין, זה דבר ברור. דבר ברור שארץ ישראל להיות ולחיות בארץ ולהסתובב בארץ ולטייל בצורה, אני אומר, לא לעשות דברים משוגעים, אבל דברים לחיות בארץ, בארץ שלנו, זה דבר שהוא חלק לא רק מכיבוש הארץ. לא רק לפי הרמב"ן שמצוות יישוב הארץ זה כיבוש הארץ. לא רק, גם לפי הרמב"ם שמלחמת מצווה זה עזרת ישראל מיד צר. זה המצב, מה לעשות? אם אנחנו נמצאים בכבישים ונוסעים, אנחנו גם חיילים. זה חלק מהמלחמה שאנחנו ממשיכים לנסוע וממשיכים ללכת. אם אנחנו נמצאים שם, אז הצבא נמצא שם, והערבים בעזרת השם מקווה שיתנהגו אחרת. עכשיו כמובן שבדברים האלה יש גם כללים. שאל אותי מישהו לפני כמה ימים, הוא גר באיזה יישוב, לא זוכר, הוא היה ברחובות, הוא רצה, הוא אמר, תשמע, יש לי דרך אחת, זה היה ב-12 בלילה. הוא אומר, יש לו דרך אחת שהוא יכול להגיע תוך 45 דקות, יש לו דרך אחת שעה ורבע, אבל 45 דקות זה דרך בתוך היישובים הערבים. אמרת לו, תשמע, אני חושב שבמצב היום, בשעה כזאת, לא נוסעים שם. לא, אל תיסע בדרך המסוכן, צא, אם יש לך דרך אחרת להגיע ליישוב, למה ב-12 בלילה לנסוע בדרך מסוכנת יותר? יש לך אלטרנטיבה טובה. עכשיו, אני לא אומר לא לנסוע בכלל, ויכול להיות שביום צריך לפעמים, אבל גם בזה צריך לדעת איזה סיכון לוקחים. ואדם בודד באמצע הלילה, לא כל דבר, זה לא אומר שאתה לא נוסע. אתה נוסע, אתה חושב, יש אלטרנטיבות, אין אלטרנטיבות. אני אומר למשל לגבי השכפץ לעומת אקדח או גז פלפל. גז פלפל למי שאין לו אקדח, או אקדח למי שיש לו, אז מסתבר שטוב שאדם ייקח אותו. זה חלק מהדברים שיש הבדל גדול בין מציאות שאדם לא הולך בארץ ולא, מציאות שאדם לא שומר על עצמו. זה שני דברים נפרדים, זה לא קשור אחד לשני. ואני חושב שגם השמירה על עצמך היא בצורה נורמלית. מה אני מתכוון? אני חושב שלא צריך להגיד לאנשים לנסוע באוטובוסים. לא צריך, כי זה דבר שאי אפשר לחיות איתו, אלא אם כן הצבא יגיד שאין אפשרות אחרת. אבל כל עוד הצבא לא אומר את זה, לא צריך לנסוע באוטובוסים, אפשר לנסוע במכוניות. כל עוד הצבא לא אומר שצריך לנסוע עם שכפצים, מישהו פה היה פעם עם שכפץ? אתם הייתם, מי שהיה עם שכפץ יודע שזה לא נוח. זה לא נוח. זה דבר מעצבן, מטריד, זה לא שייך. ואי אפשר עכשיו להתחיל עם שכפץ, ולפעמים זה יכול להכניס לפאניקה שהנזק הוא יותר גדול מדברים אחרים. אז אני אומר, גם בזה אני חושב שאדם צריך לשמור על עצמו ולראות מה לעשות, אבל לא לעשות דברים שהם באמת, אני לא אומר שאסור לך, אבל ודאי שאתה לא צריך לעשות דברים שהם בגדר מעבר לשמירה נורמלית שאנשים שומרים על עצמם. אני רוצה ממש בקצרה, יש לי כמה 10 דקות, זה בסדר? 10 דקות. אני מסיים עוד 10 דקות. שאלו אותי מה קורה עם מחבל. מגיע מחבל ויכול לנטרל אותו ברגליים. מה לעשות? אתם יודעים, היו פסקים כאלה, קוני. אז הרמב״ם אומר, רוצח שהרג בזדון מתים אותו העדים ולא רואים אותו עד שיבוא לבית דין וידינו למיטה. במה דברים אמורים? ושעבר ועשה אבון שחייב עליו מיטת בית דין. עבר על הרודף אחר חברו להורגו, אפילו הרודף קטן. כל ישראל מצווים להציל הנרדף מיד הרודף, אפילו בנפשו של רודף. אתה רואה מישהו, רודף אחרי מישהו, הולך להרוג אותו, אתה צריך להרוג את הנרדף, את הרודף. כל ישראל מצווים להרוג אותו כדי להציל את הנרדף. אבל בהלכה זין הוא אומר כיצד, אם יזירו והרי הוא רודף אחריו, אף על פי שלא קיבל עליו התראה, כיוון שעדיין הוא רודף, הרי זה נהרג. ואם יכולים להצילו באיבר מעברי הרודף, כגון שיקו אותו בחץ או באבן או בסייף, יקטו את ידו, ישברו את רגלו, ישמו את עינו, עושים. כלומר, אם אתה יכול לנטרל אותו ברגל, ולא להרוג אותו, תעשה כך. כך אומר הרמב״ם. ומזה יש כאלה שכתבו לפני חודש, וזה שכך תעשה וכך. אני חייב להגיד, אני חושב שזה פשוט טעות, וזה לא נכון. אני הוריתי מיד, אז שאלו אותי קצינים וחיילים בהתחלה, ברור לי שאם מגיע מחבל, הוא עכשיו עם סכין, עם לא יודע, אתה תראה בו מיד על מנת להרוג. אל תחשוב פעמיים. ולמה אני אומר את זה? בגלל תשובת הריבש. אומר המשנה מלך, ובתשובת הריבש כתב, או אפשר שאין הנרדף הבא להציל עצמו בנפשו של רודף, צריך להטרות בודף לפי שהוא בעול על נפשו להציל עצמו לולי חייבתו התורה, וכתוב שם מכתב יד של המחבר וכולי. דעד אמרתי, אם יכולים להציל באחד מעבריו שרודף שנורגין אותו, שדין זה לא נאמר אלא באיש אחר הבא להציל, אבל הנרדף אינו מדקדק בזה. אם אתה לא בסיכון, אם עומד מישהו רב עם מישהו אחר, אתה לא בסיכון, אתה בנחת, תראה ברגל. אבל אם אתה בסיכון, אין דבר כזה. כשאתה מתחיל לחשוב ואתה מסתכן בעצמך, הדבר הזה בעצמו הוא להכניס את זה לסכנת חיים. אתה לא חושב, אתה בסיכון, אתה מיד הורג. לא חושבים פעמיים. ואני חייב להגיד שהצבא, אחרי שהיו כמה מקרים שאנשים חשבו ופתאום המחבל תתחיל לזרוק רימון ולעשות, אתם שמתם לב שבהתחלה כל הזמן אמרו שהמחבל פצוע, פתאום בשבועות האחרונים הוא תמיד מת. ראיתם את זה? מה קרה שפתאום מת? מה, הם יותר חלשים פתאום? לא נגיד מה קרה, אבל משהו השתנה, זה ברור, זה בלתי אפשרי, זה לא שייך. עכשיו אני חייב להגיד, אנחנו, כל העולם מדבר, עם ישראל, איפה המוסריות שלכם, איפה, אנחנו יותר מוסרים מכל העולם, אין מה להשוות בכלל. אתם יודעים שהיה פיגוע לפני כמה זמן בעתניאל, הגיע אמבולנס ערבי, וילדים היו שם, ואמרו לו שיתן טיפול, הוא ברח, הוא עזב, הוא לא נתן טיפול ליהודים. בכלל אפשר להשוות, אנחנו באמת במוסר, בדברים, אבל יש דברים שגם כשאתה מוסרי, לדעת, לעשות דברים לא נורמליים ולעשות דברים שמסכנים את עצמך, זה לא נכון. במקרה כזה, פשוט יש צריך להרוג אותו. אם ירית בו ברגל והוא נפל והוא מנוטרל, עכשיו יש בעיה. עכשיו אני לא דן הלכתית, למרות שהמקום לדון גם הלכתית, זו שאלה מאוד מעניינת. אבל יש כאן בעיה, ואם הוא מנוטרל עכשיו חוץ מההלכה, וזה שזה חוק וחוק בינלאומי, אתה גורם נזקים יותר גדולים. אלא אם כן, אתה חושב שהוא עדיין מסכן, אתה, עם רימון, לא יודע, צריך לשים לב. אבל זה הדבר צריך להיזהר, לכן תשתדל לא להגיע למצב כזה. אתה מראש לא מסתכן. לא מסתכנים, ואם יש מישהו שבא להרוג, הבא להורגך, השכם להורגו. ואני אומר, זה דבר פשוט שכל אדם בעולם עם מוח רגיל היה אומר את זה, אבל זה גם בתשובת הריבה, שמרן הרב קוק זצ"ל הסביר שאם יש שני אנשים שנלחמים ואתה בצד, אז הדין שלך לפגוע ברודף הוא מדין דחויה. תשים לב קודם לאיבר, אבל אם הוא רודף אחריך, אם אתה בסיכון, זה מדין הותרה. והוא מוכיח את זה מעוד דברים נוספים באותו הקשר. אני רוצה ממש בקצרה, אני רק רוצה להגיד לגבי המחבל, לפני שנים, היה בישיבת הר עציון סימפוזיון עם שלושה רופאים על כל מיני שאלות של אתיקה ורפואה, ושאלו אותם מה קורה אם מחבל ביצע פיגוע, הרג 10 אנשים והגיע לבית חולים לשולחן הניתוחים, האם הם יטפלו בו? זאת הייתה השאלה. שלושת הרופאים היו דתיים, שלושתם היו להם כל המחלוקות, וזה כולם הסכימו, אמרו שבועת הרופאים, ברור שנטפל בו. אני חייב להגיד שהפתיע את כולם מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, שהוא אדם כידוע שהיה מאוד פתוח ורגיש, הוא קם והוא אמר חד משמעית, כך הוא אמר בתקיפות, אני לא הייתי מטפל בו. זה היה וואו, אני ממש קם וישב עכשיו תראו, כששואלים אותי רופאים אני אומר להם, אין לכם רע, שבועת הרופא, תטפלו, אבל אפשר לטפל בהתלהבות, אפשר פחות בהתלהבות, לא, אתה לא חייב תמיד. אדם רצח עכשיו, הרג אנשים, ברור שלפי ההלכה רוצח כזה, אנחנו לא צריכים להניק לו עכשיו טיפול בצורה, אבל יש דברים, ויש חוק, ויש, אתה תעשה את ה... אבל יש דברים שאני חושב שגם באמת, בתוך כל המוסריות שלנו, שאנחנו באמת, באמת, אני חושב, ברמה אחרת מכל מקום, צריך לשים לב גם לדבר הזה, לא לפגוע בעם ישראל, ולא לקחת בסיכון את עם ישראל. יש דבר שהוא באמת מפתיע, שאנחנו מתנהגים בצורות מוסריות, בשאלות מוסריות, לא רק השאלות האלה, שואלים שאלות, מחבל מתאבד, כזה נפצע קשה, ולידו יש פצועים יהודים, אבל הוא פצוע ברמה יותר קשה, האם להגיש עזרה קודם למחבל או אחרי זה ליהודים? זה שאלות ששואלים אותם, לא רק ששואלים אותם, עקרונית לכאורה לפי החוק הפשוט צריכים להגיש עזרה למחבל, הנפש לא כל כך סובלת את הדבר הזה, אבל גם בזה אני חושב שאם יהודי נמצא שם, אני לא יכול להיות יהודי יישאר בלי ידיים כל החיים בשביל שהוא, לא יודע, אז אני אומר תשלחו לו עזרה, אבל את המומחה הכי גדול אני הייתי שולח ליהודי, אני חייב להגיד, למרות שאני יודע שבאופן כללי בכללים זה לא אמור להיות בדיוק כך. אבל אנחנו שואלים שאלות כאלה, ואנחנו במוסריות, אתם יודעים שצהל הרי היה יכול ביומיים לגמור את כל עזה, היה יכול, ויש מדינות בעולם שהיו עושות דברים דומים, והכל היה נגמר, והצבא לא עושה. יש לנו צבא מוסרי וערכי, ועם ישראל, איך זה יכול להיות? אנחנו כל כך מוסריים וערכיים, ובאמת משתדלים, ונסים לא להרוג אזרחים, והכל. והעולם כל הזמן מתנפל עלינו, כל הזמן, איך זה יכול הדבר כזה? באירופה, מישהו הראה לי תמונה של חייל, מרים ידיים, לא חייל, של מחבל, מרים ידיים. וחייל מכה אותו, ומראים שם איך הוא מרים ידיים והוא מכה אותו, אבל לא הראו את התמונה עד הסוף, צילמו את התמונה עד לכאן, לא אומרים שכאן יש לו סכין ביד שהוא מרים ידיים, אבל יש לו סכין ביד. ויש דברים שאתה אומר, איך יכול להיות דבר כזה? מה קרה להם? מה הם שקרים? הם טוב, אז אפשרות אחת להגיד, תשמע, זה לא רק היום, זה אנטישמיות מאז מעולם, מסף שונא לי יעקב. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מורי ורבי הרב עמיטל זיכרונו לברכה אמר פעם, סיפר סיפור כדי להסביר את זה, ואמר, היה פעם אדם אחד קראו לו ינקל השמש, הוא היה גבאי בית הכנסת, ולפני סליחות הוא סידר את בית הכנסת ואת כל הספסלים, ואז הגיע זכור ברית אשכנזים, סליחות ארוכות שעתיים, הרבה זמן תלוי מי החזן, אבל סליחות ארוכות, והוא מסדר את הספסלים עד 3 בלילה, ואז הוא הולך להעיר את האנשים, עובר בית בית, דופק, הוא ישנים, מקיצו נרדמים, קומו לעבודת הבורא, באים לבית נסת כולם, ומתחילים להגיד סליחות. מה קורה לרב ינקל? נרדם, מלשוננו מנקר אומרים. ילדים לוקחים נייר, עושים כדור, זורקים עליו. ואז הוא מתעורר, ממשיך להגיד סליחות. עוד פעם נרדם, עוד פעם עושים כדור, זורקים עליו, עוד פעם. בסוף הוא בא אליי, אומר להם, קינדרלך, אתם לא מתביישים? אני כל הלילה עבדתי פה וזה, וככה אתם עושים לי? אמרו לו, ינקל, אנחנו ישנו טוב. אתה הערת אותנו. עכשיו אתה רוצה לישון? אמר הרב עמיטל, עד שעם ישראל הגיע לעולם, העולם יכול לעשות מה שהוא רוצה. היה ברברי ומשהו. פתאום עם ישראל מגיע עם תנך, עם כל מיני סטנדרטים של מוסר, של דברים. העולם יודע מאיפה זה הגיע. העולם לא נותן לנו לישון. הוא יודע מי עשה לו את הבלגן. מי הביא את כל אותם סטנדרטים של יושר, יושר ומוסר. וגם אם הוא לא עושה דברים איזה, הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נעשה. אבל יכול להיות שיש כאן עוד תשובה. השם הלך, הרגזו עמים. כשכנסת ישראל, כשמלכות ישראל מגיעה למקום גבוה, העולם לא יודע איך לאכול את זה. העולם מבין שכשעם ישראל למקום גבוה, זה משפיע על כל העולם. שאל אותי ילד, אומר לי, הרב, אתה יכול להוכיח לי שיש אלוקים? הוא רוצה את התשובה הזו, זה היה מנחה למאירי, תשובה של שתי דקות הוא רוצה. אמרת לו, תראה, אם היית בא אליי לפני 100 שנה, לא יכולתי לתת לך תשובה של שתי דקות. אבל היום, אין לי שום בעיה. אומר לי, מה? אמרת לו, תראה, קודם כל, ידוע שעם ישראל, היחיד ששרד בכל ההיסטוריה, לא הרומאים ולא הבבלים ולא המצרים, כמו שמרק טוויין כבר התפלא, מהו סוד נצחיותו של העם היהודי. אבל לא היה דבר כזה בהיסטוריה, שלקחו עם, זרקו אותו מהארץ שלו, והוא חזר. אחרי 2,000 שנה חזרנו. לא רק חזרנו, אחרי 2,000 שנה, יש לנו מדינה מהמובילות בעולם, המובילה בעולם. יש לנו מדינה לא יאומן, אנחנו, אי אפשר לראות אותנו על המפה, וכמה דברים אנחנו עושים בעולם. זה פשוט לא יאומן מה שקורה כאן. לא רק שאתה רואה שיש אלוקים, אתה רואה שהשם אוהב עמו ישראל, שהשם נמצא איתנו, מלווה אותנו. זה רואים בחוש, זה דבר פשוט, אי אפשר להאמין. אז יבלה שחוק פינו, היינו כחולמים, זה פשוט לא יאומן, המציאות שאנחנו נמצאים בה. אתם יודעים, הנצרות, עד לפני 70 שנה, כל הזמן יצאה בנגד אמירות, נגד היהודים, נגד... פתאום שקטה, ב-70 שנה האחרונות, נצרות ושקט. מה קרה עם השקט? כי מהקמת מדינת ישראל זה אנטיטזה של הנצרות, זה לא יכול להיות. עם ישראל אמור לרדת, 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 פתאום עם ישראל עולה, עולה, הם לא יודעים מה קורה, לא מבינים. כשכנסת ישראל מתרוממת, מגיעה לגבהים, העולם מבין, מתרחש כאן משהו, יש כאן משהו אלוקי, יש כאן משהו שהולך להשפיע על כל העולם. העולם מפחד מזה. וכשיש דבר כזה, כולם פתאום מתחילים ללחם בנו ולהגיד, מוריי ורבותיי, יש קשיים היום, יש בעיות, אבל צריך לא להתבלבל, לזכור כל הזמן, אנחנו במקום גבוה, אנחנו במקום של גאולה, אנחנו במקום באמת שעם ישראל יכול היה רק לחלום עליו הרבה שנים, מתוך הגובה, מתוך הזכות האדירה שזכינו לה, יש קשיים, יש בעיות, אבל אנחנו מאמינים ויודעים שגם הקשיים האלה הם שלבים לקראת עליות יותר גבוהות, וחזל לימדו אותנו, שגאולה לא הולכת בקו ישר, לא עולה ככה. חזל לימדו אותנו בשיר השירים, רבה דומה דודי לצבי, מה צבי נגלה ונכסה וחוזר ונגלה, כך גאולתן של ישראל. צבי עולה על ההר והוא יורד, והוא עולה והוא יורד, לפעמים לא רואים אותו. כך גאולתן של ישראל, גם כשיש ירידות, גאולה לא באה בקו ישר, גאולה באה בצורה טבעית, ויש לפעמים ירידות, והירידות כנראה מובילות אותנו לבירור נוסף, לקראת עלייה יותר גבוהה. זה לא שקל, ואנחנו בוכים ומצטערים על כל הקשיים שיש, ומקווים שכל הדברים ייגמרו, אבל אנחנו לא נמצאים לא בפניקה ולא בדיכאון, אנחנו נמצאים בקושי ובמצב שבאמת דורש הרבה תפילות, הרבה התבוננות, הרבה גם בדיקה שלנו, של עצמנו, לבדוק איך נהיות יותר טובים, אבל אנחנו נמצאים בגובה, במקום מדהים, גבוה, שאבותינו לא זכו לו ואנחנו זכינו, ומתוך אותה שמחה להיות שותפים לתהליך הגאולה, נצליח בעזרת השם ובהרבה תפילות גם להגיע לכך שיהיה שלום, שיהיה מצב טוב ובריא לנו ולכל ישראל.
Ah, לדון בחצי השני של דבריך, בחצי הראשון.